כל דבר יש לו את הזמן שלו, ועכשיו כבר מתחילים להרגיש את חנוכה. אז ברשותכם נלמד כמה סוגיות בנושא של חנוכה, ונתחיל במאמר של הרב מתוך מאמרי הראייה שנקרא נר חנוכה. זה נקרא המאמר, חילקתי לכם את הדפים, כן? נר חנוכה. לפני זה אני רוצה להקריא את הסוגיה עצמה שעליה המאמר עוסק. הסוגיה היא במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב', שדרך אגב, זה מאוד מעניין, חנוכה מבחינת הימים הוא 8 ימים. יחסית לימים אחרים, זה אפשר להגיד, אפשר מבחינה מספרית, מבחינת כמות הימים, אפשר להגיד, זה המועד, אם נקרא לזה מועד, הגדול ביותר בנפח שלו. כי גם סוכות שזה 7 ימים, המוסיפים שמחת תורה בסוף, זה עוד תוספת לסוכות. אז אבל החג, או אי אפשר לקרוא את זה חג, כי רק לרגל קוראים בדרך כלל חג, זאת אומרת, הימים האלה מבחינת הנפח, הוא תופס, באמת, 8 ימים ככה, מלאים. אבל בגמרות, בתורה שבעל פה, כמעט לא תופס מקום. יש לנו מגילה, פורים, קוראים פורים מגילה, מסכת שלמה מגילה. כמה ימי פורים, כיפורים יש לנו? יום אחד. מסכת שלמה יומה. ראש השנה 2 ימים, נו, מסכת שלמה ראש השנה. חנוכה, החזה מבחינת העיסוק בחנוכה, מבחינה כמותית, יחסית מעט מאוד, כאילו מצניעים את החג הזה בתוך השס. זה כמעט לא מופיע במשניות, כמעט ולא. ובשס זה מופיע במסכת שבת בכמה דפים, בסך הכל, כל הנושא הזה של חנוכה. ובאמת נשאלת השאלה, למה? למה חז"ל, חכמנו, הצניעו את ימי החנוכה? כן? כי כמו נרות חנוכה, הם נורות קטנים, גם נצניע את זה בתוך יש איזה כמה תשובות לשאלות, אבל אחד הדברים שכותבים שיש בימי חנוכה, הרי אנחנו מעלים על הנס, את הנס שנעשה לנו, גם הנס הניצחון, גם נס הנרות שדלקו וכו'. אבל בסך הכל זה תת תקופה מבחינה היסטורית, שמי ששאלת כאן זה הכהנים, בית חשמונאי, מתתיהו ובניו שבאו אחריו. וכידוע, המלכות היא שייכת למי? לבית דוד, לשבט יהודה. כהנים לא שבט יהודה, זה שבט בפני עצמו. ובאמת המלכות הזאת לא צלחה, אלא היא הייתה תקופה קצרה יחסית, והיא נעלמה. אז כאילו איזשהו הערה, גערה כזאת, אומרים, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. אנחנו מצפנים מלכות בית דוד. לא למלכות בית חשמונאי, אלא למלכות בית דוד. מה עוד? שהתקופה הזאת הייתה מאוד קשה לעם ישראל. חוץ מתחילת התקופה שהיה המרד וניצחנו, אחרי זה היו בעיות מאוד קשות. גם מצד המלכים ששלטו, וגם מצד ההתייבנות שהלכה וגדלה בעם ישראל, והשואה התחתונה זה חורבן בית שני. בסופה של אותה תקופה סוערת של בית חשמונאי, נחרב בית שני. אבל זה בפני עצמו. בכל, אני ברשותכם רוצה לעסוק במאמר של הרב שעוסק על נר חנוכה. ולפני זה נקרא, יש כאן איזה מאמר קצר, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. המקור כאמור זה במסכת שבת. אני רוצה לקרוא את הסוגיה, היא לא ארוכה, בשלמותה מתוך המסכת, ואחר כך נתייחס כיצד הרב ראה את הסוגיה הזאת. בוא נראה, אני מקריא את הסוגיה. כתוב ככה, תנו רבנן, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. רש"י אומר, מה זה מבחוץ? אומר, משום פרסומי ניסה, צריך לפרסם את הנס, לכן שמים את זה מבחוץ, ולא ברשות הרבים, אלא בחצרו שבתיהם היו פתוחים לחצר. ומי שלמד את הסוגיה הזאת, התוספות חולק על הרש"י, אומר שאדם יש לו בית וחצר, והחצר פונה לרשות הרבים, אז יניח את הנר בפתח של החצר לרשות הרבים. כן? ככה נוהגים גם בירושלים. בירושלים מניחים את זה על הפתח, גם מניח גם מקומות אחרים בארץ, על הפתח לרשות הרבים. אם היה דר בעלייה, מה זה בעלייה? קומה שנייה, שלישית, קומות גבוהות יותר. מה? תגם נדבר על ה-15. אם דר בעלייה, אפילו 15, אפילו רביעית, אולי גם שלישית לפעמים, כן? אז שמים את זה, לא שמים את זה למעלה, כי העין לא שולטת בנר, למעלה מ-20 אמה, כמו שהגמרא דנה בסוגיה הזאת, אלא אם כן יש ממול בית שרואים, האנשים שרואים זה ממול. או, אז מורידים את המנורה למטה, לחדר המדרגות, לאיפה של רשות הרבים, ובמכון מאיר, שיש כאן קומה רביעית, איפה שהצריף, האזור הזה, אז שמים את זה בפרוזדורים, פשוט בפרוזדור, שהחבר'ה עוברים בפרוזדור, הם רואים את עושים פרסום. אם אדם גר בעלייה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. ואם היה גר בעלייה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים. שרואים את זה מרשות הרבים. בתנאי שזה לא גבוה מדי, כמובן. ובשעת הסכנה, וזו הסוגיה שלנו, מניחה על שולחנו ודיו. מה זה סכנה? מה העניין של הסכנה? אומר רש"י, שהיה להם לפרסים, פרסים זה האיראנים של היום. למה הם עושים לנו צרות, הפרסים, אז והיום, אני לא יודע, אבל זאת מדבר על העובדות, לא מדבר על, על הסיבות כרגע. אולי, אני אומר, דרך רמז, דרך חושן, למה קוראים לפרסים, יש כאן פרסי במקרה? הוא מצא פרסי, ההורים שלו, משהו כזה? לא להתבייש, לא נורא. הפרסים מנשון פרוסת לחם. אצלהם היה האלוהים הטוב והאלוהים הרע. חילקו את האלוהים בשניים. זה נקרא שניות. חילקו, יש להם שני אלוהים. אלוהים הטוב ואלוהים הרע. פרסים זה, כן. ככה אומרים. גם היום דרך אגב. אצלהם גם היום זה ככה. אצלהם יש גם האלוהים הטוב והאלוהים הרע. אצלהם לפי שיטתם, במרכאות כפולות ומרכאות, האסלאם זה כאילו האלוהים הטוב, וכל היתר מה זה? האלוהים הרע. נראה לנו משונה, נכון? ועל הדבר הזה, בבקשה, אפשר לשבת. ועל הדבר הזה, הם הולכים לייצר פצצות אטום. זה לא מלתזות רתאי. המלחמה כאן, כן, הם כאן, בתקופה ההיא, שהם היה להם חג כזה, שהם היו מדליקים אש, רק בעבודה, בבתי העבודה זרה שלהם, וכל העיר, וכולם היו בחושך. ומי שהיה מדליק אור, נרות או מדורה או משהו, היו הורגים אותה, סכנת נפשות. ככה זה היה מקובל, אז כנראה באותה תקופה, אז הוא אומר, זה נקרא סכנה, אם אתה מדליק את הנר, אתה מסתכן. אז מה אתה עושה במקרה כזה? תפרסם את זה בבית, תדליק את החנוכיה בשולחן, אצלך בתוך הבית. אבל זה לא רק בתקופת הפרסים, זה היה גם בתקופת סטלין, והנאצים ממחשימה וזכרן, שיהודי היה מדליק חנוכיה, אז הוא היה מסכן את חייו, פשוטו כמשמעו. אז הוא אומר, יש סכנה, אז צריך להדליק את זה בתוך הבית. כן? ככה פשט. שהיה להם לפרסים חוק ביום עידם, יום עידם זה החג שלהם, שלא יבירו נר אלא בבית עבודה זרה שלהם. כן, מביא את המקור לדבר. זאת היא הסוגיה בגמרא, והרב מעמיק מאוד בעניין הזה של הדלקת הנר, איפה מדליקים ולמה, ובואו נראה את הדברים בתוך הבקשה, בתוך הדף. אני קורא את הדברים, בבקשה, תעקבו אחריי. שחרורו של רוח ישראל המיוחד בתארתו הפנימית מעקת הרוח היווני המתהדר ביפיפותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור ותומה, השחרור, קורא לזה שחרור, שזכינו לו על ידי ההתעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי על ידי גיבורי קינת הקודש החשמונאים, הכהנים הקדושים, הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים, כולל היום של הזמנים שלנו. טוב, אני רוצה כאן להתייחס לדבר הזה. בשעתו הייתי מורה בתיכון, כאן בירושלים, תיכון לא דתי. הייתי שואל אותם, את הילדים, ילדים בכיתה ת', כיתה י', צעירים, כן. מה אומר לכם חג זה או חג זה? שהיינו אומרים, מדברים לפורים, מה אומר לכם חג פורים? מסכות. מי לא ידע מה זה חג פורים? מה זה חג פורים? מסכות. מה זה חנוכה? לביבות. סופגניות, לביבות, סופגניות. גם נרות, העיקר זה סופגניות. אחת הבעיות בחינוך בכלל, אבל בפרט במי שבאמת התרחק ממסורת, מיהדות, כל זה, שהחג שעוסק בזיכרון היסטורי, הוא לא רלוונטי כאילו, הוא לא נוגע להיום, למציאות שלנו, לאנחנו חיים. זה אחת הבעיות. אדם אומר, בסדר, אני מדליק נרות, אבל מה זה מנהג יפה, להעיר את הבית, כל זה. אבל מה זה נוגע, מה זה נוגע אליי, מה שהיה עם מתתיהו לפני למעלה מ-2000 שנה, מה לי ולדבר? הסופגניה זה נוגע אליי. למה הסופגניה נוגעת אליי? אני אוהב סופגניות. ככה הייתי. הייתי שואל את הילדים, נו, מה אומר לכם חג הנרות? היום, מה אומר לכם? לא תמיד הייתה להם תשובה. על זה מדבר כאן הרב. הוא אומר, מה נוגע אלינו? כל החג הזה המיוחד, בכלל בעיקרון כל החגים, לא רק החג הזה. מה הרלוונטיות שלו? מה זה נוגע? איך אנחנו בלשון המודרני מחוברים היום אל אותם חגים, חוץ מאכילת הלביבות והסופגניות והדברים מהסוג הזה? אז הוא אומר כאן הרב דבר מאוד יסודי. הוא אומר ש... יש, החג הזה, מה שמאפיין אותו, זה היוונות, ההתייבנות או היוונים, וכו'. הוא אומר, יפיפיותו של יפת, יפיפיותו של יפת, יש פסוק בספר בחומש בראשית, כן? יפת אלוקים ליפת, בישכון באוהלי שם. בישכון באוהלי שם. הפסוק הזה הוא בעצם מבטא את כל הנושא של חנוכה. יפת אלוקים ליפת, מלשון, יפת מלשון, יפה, יפה. אסתטי, יפה. וישכון באוהלי שם. וישכון מלשון שכינה. שכינה. וישכון באוהלי שם. אוהלי שם, מה היה אוהלי שם? ישיבות. יעקב אשתם יושב אוהלים, היה יושב באוהלים, היה יושב ולומד. בעצם כל העניין הזה של יפת, שממנו יצא יוון, אם מי שיסתכל בכרונולוגיה, בהתפתחות של יפת, אז אחד הענפים של יפת זה יוון, ככה כתוב מפורט. אבל צריך להבין את ההיסטוריה של אז, וכיצד היא נוגעת גם לדור שלנו, התקופה שלנו בוודאי ובוודאי נוגע. מה הייתה ההיסטוריה? אני רוצה, סליחה שאני עובר קצת למהלך היסטורי שהיה, והשפעתו היא מאוד חזקה בדור שלנו. בכלל, כל ההיסטוריה ובדור שלנו בפרט. באותה תקופה של, נאמר, אחרי הקמת בית המקדש השני, נאמר, קם בחורצ'יק צעיר, אם אינני טועה, היה בחור בגילי ה-20, משהו כזה, קראו לו אלכסנדר, לבחור הזה. אלכסנדר מוקדון, כי הוא בא ממוקדוניה, מארץ שנקראת מוקדוניה, ארץ קטנה, שנמצאת בבלקנים, עד יום קוראים לה מוקדוניה. והבחור הזה, הוא כבש את העולם. ממש. העולם הקדמון שהיה אז. מאפריקה ועד עוד הוא הגיע. כל המזרח התיכון. בסערה. כבש את העולם. ואחרי הוא נפטר מיתוש נדמה לי, או משהו כשעקץ אותו בהודו שם, מחלת מלאריה, חזר, והוא נפטר. אבל הוא כבש את העולם. בשביל מה הוא כבש את העולם? בכלל שואלים את השאלות האלה. היה פעם אחד נפוליון, שהוא גם רצה לכבוש את כל העולם. שואלים, בשביל מה אתה רוצה לכבוש את העולם? מה העולם עשה לך? בגלל הבגט הצרפתי. אבל יש אומרים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי הוא היה אדם נמוך. היה לו תסכול, שהוא כזה נמוך, רצה להראות שהוא בכל זאת משהו בעולם. הלך לכבוש את העולם. הוא היה עם אח שימו וזכרו, איך קוראים לו, לא כדי להזכיר את שמו בגרמניה. גם רצה לכבוש את העולם. למה רצית לכבוש את העולם? מה קרה לך? אז אלכסנדר מוקדון הזה כבש את העולם. אבל הייתה לו מטרה, ואלה שבאו אחריו הייתה להם את אותה מטרה, לקחת את התרבות היוונית ולהנחיל אותה למין האנושי באותה תקופה. כמו היום, למשל, התרבות המערב היא מושפעת מארצות הברית, מהוליווד, מכל הדברים האלה. אז יש מה שנקרא מלחמה שהתוצאה של הכיבוש ש... המזרח אז היה, קוראים לזה ההלניזם, התרבות היוונית, ההלניסטית. מה מאפיין את התרבות הזאת, המיוחד בתרבות הזאת, זה האסתטיקה, היופי, הדברים החיצוניים נאמר. זה מה שמאפיין את התרבות הזאת. גם יש לה, כמו שאומרים, את הספורט והמוזיקה והפילוסופיה וכל הדברים האלה, זה דבר מיוחד. והעולם באותה תקופה היה עולם אלילי, היה עולם רחוק מאוד, הכשרה תרבות מתקדמת מאוד. כמו היום, שמי שאין לו אייפון או משהו כזה, הוא לא בעניינים בכלל. כן, זה... הכל מתקדם, כן. מתקדם. וכבש את העולם, לא רק כבש את העולם, כבש את ליבו של העולם. זאת אומרת, התרבות היוונית, היא, בעקבות הכיבוש ההליניסטי היווני, הייתה השפעה אדירה, תרבותית, על העולם. הכל טוב ויפה. איך אומרים חז"ל? דירנה, אישנה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם. זה טוב מאוד שאדם יהיה לו את כל הדברים, זה לא עומד בסתירה. הבעיה היא אחרת. כתוב, וישכון בו עלי שם. זאת אומרת, יש להבדיל בין אמצעי למטרה. היופי, האסתטיקה, המדע, הטכנולוגיה, התיאטרון, האינטרנט, כל הדברים האלה שאנחנו היום המשך לאותו, אותה יפת, אותו יפיפתו של יפת, אנחנו היום בעצם חיים את זה. כל זה, זה טוב בתנאי אחד, שזה לא יהווה מטרת חיים, אלא זה יהווה אמצעי לחיים יותר נכונים, ערכיים, טובים, צודקים וכו'. שכינה, מה זה שכינה? וישכון בו עלי שם, זה גילוי, נאמר, הצדק האלוקי, האמת האלוקית, הטוב האלוקי, בעולמנו, זה נקרא שכינה. גילוי אור השם בעולם, גילוי האמת האלוקית בעולם, גילוי הטוב האלוקי בעולם, זה עניינה של השכינה. שהיא מתגלה בעם ישראל, מתגלה שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם, בית המקדש, שכינה, כל הדברים, זה השכינה. הבית, האמצעי, הוא לא מטרה כשלעצמו. זה צריך לדעת. אתן לכם דוגמה. היום בעולם המודרני, שהוא עולם חומרני מטבעו, יש בתים יפים, הרבה בתים יפים. והבתים היפים האלה, לא תמיד בתוך הבתים יש שם, איך אומרים, אהבה, הרמוניה, התאמה. מישהו אמר לי שבארצות הברית, מי שהיה בארצות הברית, לפני שנתיים הייתי בארצות הברית, זה באמת בתים יפים מאוד. איזה בתים, איזה יופי, איזה... גם לגובה ענקים כאלה במנהטן. וגם יש לך שכונות כאלה, משהו, משהו. ואיזה מכוניות, איזה יופי. אבל שבודקים סטטיסטיקה, מה מצב המשפחות בתוך הבתים האלה, קשה להאמין. למעלה מ-50% מהמשפחות הן פרודות, הן בגירושין. רגע, איך יכול להיות שבארמונות כאלה, בלוקסוס כזה, ביופי כזה, בלגן כזה? אז מה קורה לילדים שגדלים במשפחות מהסוג הזה? וואי, וואי, וואי. סליחה שאני אומר, בלשון שלנו קוראים סמטוחה, בלגן, תאו ובואו. אז הלוקסוס זה לא העיקר, לא שהוא לא חשוב. יש דבר שהוא מעבר ל... זכו שכינה ביניהם. לא זכו, אש ביניהם. ככה הוא מכנה. אז זה, סליחה שאני לוקח דבר קיצוני קצת, של להבין את ההבדל בין שתי התרבויות האלה. כן. התרבות היוונית שמה את הדבר החיצוני, החומרי, היחצנות, כל הדבר הזה, כאילו זה מרכז החיים, זה מטרת החיים. ובא ישראל, ואומרים, מה פתאום? עם ישראל. הערכים זה העיקר. תארת המשפחה, הצניות, אני אומר בהקשר לדבר הזה. זה הדברים היותר חשובים. ולא כל היופי וכל הדברים האלה. יפיותו של יפת, כל הכבוד. אבל השכינה, וישכון באוהלי שם, אבל השכינה היא העיקר. השכינה זה גילוי, הייתי אומר, הרצון האלוקי בעולמנו, בעולם שאנחנו חיים בו. אני אזכר תוך כדי כך, כשאתו הייתי מורה דרך לפני הרבה שנים. ואני לא יודע, מישהו כאן היה פעם במצדה? מי היה כאן במצדה? יפה מאוד. שמקום, אתר מרגש אפילו, הייתי אומר. אבל תשימו לב, אני שמתי לב בתור מורה דרך. במצדה יש שני ארמונות לאורדוס. הארמון הצפוני זה על המדרגות שפונות לכיוון עין גדי, לאזור הזה. ושם גם דברים מופלאים יש שם. ויש גם על במת ההר, יש שם עוד ארמון אחד. אלו שני ארמונות למי שבנה שם את הארמונות. הארמון השני, באיפה על הבמה, יש שם את חדר המלכות, חדר שיש שם מוזאיקה. צריך להבין שהמוזאיקה באותה תקופה זה היה הדבר הכי מודרני בעולם. זאת אומרת, לא היה, מוזאיקה זה היה כאילו היום, אני אגיד לכם, הדברים הכי מודרני שמשנם, זה היה אז. ותראו לכם במדבר, בתוך כל השממה הזאת, המדבר הזה, אדם נכנס לחדר עם מוזאיקה, ואומר, וואלה, איך הגיעו לכאן הדברים הנפלאים האלה? בסדר. אז רואים את הארמון, את החדרים מסביב, ורואים את החדר, החדר של המלך, ששם הכיסא המלך, מוזאיקה. על המוזאיקה הזאת, טבון. טבון, טבון זה מה שאופים פיתות, זה נקרא טבון. זאת אומרת, בזמן המרד, שהיה נרד נגד מי? נגד הרומאים. הרומאים היה להם את התרבות של יוון. זה המשך המלחמה. אז חיו שם משפחות. דרך אגב, אנשים יראי שמיים, יש שם מקוואות וכל מיני דברים שהם בתי כנסת, שיעידו על אנשים יראי שמיים. שהם, משפחה אלה שהיא גרה בארמון הזה, של המורדים, והיא עשתה טבון, טבון זה לא, זה על המין דבר כזה מחימה, על המקום של המוזאיקה. היה כל כך סמלי הדבר הזה. מה יותר חשוב, פיתות לילדים או מוזאיקה? מה אתם אומרים? מה יותר חשוב? זה כל המאבק, נאמבר 1, נאמבר 2. מה הראשון, מה השני? מה יותר חשוב? זה מה שהרב כותב כאן. יפיפיותו של יפת. פתאום באה תרבות יוון ואמרה, הדבר הכי חשוב זה החומרניות, החיצוניות, היופי, האסתטיקה, כל הדברים האלה. לעומת אותם ערכי הנצח שיפיינו את העם היהודי. אז כל זמן שנתנו לנו אוטונומיה ואמרו, אתם תהיו דתיים, תעשו מה שאתם רוצים, אין לנו בעיות. אז בסדר, יכולנו לחיות עם זה. אבל באותו רגע שאנטיוכוס ועושה דבריו, אמרו, לא, אתם גזרו גזרות, לא לשמור שבת, לא ברית מילה, לא ללמוד תורה, לא לקדש את החודש, כל הדברים האלה, גזרו גזרות, תאכלו חזיר, כל הדברים האלה, באותו רגע אנחנו מצאנו עצמנו בחזית, מלחמה. זה הרקע לכל ימי החנוכה שאנחנו עומדים, ועל זה מדבר כאן הרב, מרחיב ומעמיק את הסוגיה. הוא אומר כאן הרב, אמירה נכונה, זה נוגע לכל הדורות, זה לא נוגע רק לאז. לכל הדורות, כולל הדור שלנו. אני אקרא רק דוגמה במציאות שלנו. ילדים הולכים לבית הספר. מה הדבר הכי חשוב בבית ספר? מישהו כאן למד פעם? מישהו יצא ללמוד בכלל? מי למד בית ספר כאן? מה אתה אומר? מה הכי חשוב בבית ספר? איזה בחינה? מה הכי חשוב בבית ספר? מה למדת כל ה-12 שנה? בשביל להוציא מה?
בגרות.
מי אמר בגרות? יפה מאוד. מה זה בגרות? זה אמצעי, זה לא מטרה. בסך הכל זה אמצעי. שיהיה לך תואר, פרנסה טובה, זה, איך אומרים לי החבר'ה, בלי תעודה לא אפשר להתקדם בחיים. אז יוצא מכאן שבתוך הבית ספר הפכו את האמצעי למטרה. ומהי המטרה צריכה להיות של חינוך? לגדל אדם טוב. אדם טוב במידות, במעשים, ביחסי אנוש, באורח, כיבוד אביהם, כל הדברים הפשוטים האלה. במקום זה, נולדו תעודת בגרות. ודרך אגב, זה מתחיל מגן הילדים. אתה עובר פס ייצור כזה. ואין פלא שהתוצאה היא אלה שיש להם בגרויות וכל זה, ואלה שאין להם בגרויות, לא משנה, הילדים פשוט סובלים. אתם לא מתארים לכם איזה סבל עוברים הילדים. במקום שהילדים, איך אומרים, יפרחו, אז יש בעיות קשות מאוד במערכת. למה? הפכו את היצרות. לקחו אמצעי, הפכו אותה למטרה. ואת המטרה שזה לחנך להיות בן אדם טוב, נהפך למה? לשיעור חברה פה ושם באיזשהו. לצאת ידי חובה, וגם זה על מה מדברים בשיעור חברה. סליחה שאני, ואני עסקתי בחינוך, אני מכיר את הדבר הזה מקרוב. דוגמה, כמה זה רלוונטי לגבי היום, המאבק הזה, איזה תרבות יהיה כאן, איזה חינוך יהיה כאן, בעם ישראל, מאז ועד היום. אז זה כותב הרב, בוא נראה את זה בתוך הרבה, נקרא את זה עוד. שחרורו של הרוח, כאילו הרוח כלו. מה זה שחרור? אתה כלו, אתה נמצא באיזשהו מקום, לא מתאים לך. שחרורו של רוח ישראל המיוחד בתארתו הפנימית, מעקת הרוח היווני, זה בדיוק אפור, מעקת מלשון מועקה, מעקת הרוח היווני. מועקה זה, איך אומרים באנגלית, מועקה זה לא טוב, זה קשה, צער מצב. מועקת הרוח היווני המתהדר, הרוח היווני במה הוא מתהדר? ביפיפיותו החיצונה, ביופי החיצוני, שתחתיה שוכנת כיעור ותומה. אחרי כל היופי החיצוני הזה, אם יש רק יופי חיצוני, יש שם כיעור, ולא רק כיעור, גם תומה. כן, זה כמו כל דבר חיצוני. איך אומרים על מי זה הייתה שרה, שהיא הייתה, היא נפטרה בת 127, שהייתה בת 20 כבת 7. אומרים, למה? היא לא עשתה איפור. יש יופי חיצוני, יש יופי פנימי. אז היופי הפנימי הוא שאתה לא צריך להתאפר בשביל לראות יפה.
יופי של הטבע ויופי של הצבע.
יופי יפה מאוד, יופי של הטבע ויופי של הצבע. לא פעם, אדם בא, הוא מתחתן עם מישהי, וכל הזמן הייתה, איך אומרים, מתאפרת כל זה. אחרי החתונה אומר, רגע, זאת את, אני לא, לא מכיר אותך. יכול לקרוא דבר כזה? זה משל כמובן, סליחה. הנמשל אומר, היופי החיצוני, אבל מה מסתתר מאחרי היופי החיצוני? הייתה להם עבודה זרה, לכל כוח הייתה להם עבודה זרה. היו להם פסלים ואלילים, אל היין, אל האהבה, אל הזה, אל הפה, אל השם, אל הזה. זה ריבוי כזה של אלילים, זה משהו לא נורמלי. אולי בהודו יש דבר כזה, אני יודע. כן. לא, למרות כל המודרניות וכל המדע וטכנולוגיה, פילוסופיה וכל הדברים האלה. אז זה אומר, הכיעור שמסתתר מאחרי היופי הזה. אני מוכר לומר, נזכרתי, היה פעם אומן גדול בקולנוע, קראו לו צ'רלי צ'פלין. אתם לא מכירים אותו, כי אתם כבר, איך אומרים, לא כולם, יש להם מבוגרים, אבל הצעירים לא זוכרים, צ'רלי צ'פלין. צ'רלי צ'פלין, הגדלות שלו הייתה שידע לבטא רעיונות אמיתיים בתיאטרון, בקולנוע, בדברים האלה בצורה יפה מאוד. אחד הסרטים בילדותי, כשראיתי סרטים, היה נקרא זמנים, לא זמנים מודרניים, אלא אורות הבמה. אורות הבמה קראו לי. לא יודע, מישהו מכם ראה פעם את הסרט הזה, אורות הבמה. עכשיו, הסרט הזה הוא מבטא את מה שהרב אומר כאן, באומנותו. מה הוא מבטא? מדברים על ליצן בקרקס, והליצן הזה הוא משחק מול הצופים, ככה, וליצן צריך להיות ליצן, נכון? צריך להצחיק את כולם. אז צובעים אותו ככה עם פה של חיוך כזה מאוזן לאוזן, עם צבע כזה גדול, ועם ככה, ועם עיניים כאלה צוחקות וכל זה. מאחורי הקלעים יש לו צרות צרורות לליצן הזה. אני כבר לא זוכר את הצרות שהיו לו. אבל ממש היה צרות, 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 משפחה, חיים, איך אומרים, בזבל, היה ממש... אבל צ'רלי צ'פלין, שהוא אומן, איך הוא ביטא את הדבר הזה? הוא צילם את את הליצן, כאילו, והליצן בוכה כל הזמן. והדמעות מוחקות לו את הצבע. והוא עומד על הבמה, וכאילו צוחק, אבל בעצם, לאט לאט, הצחוק הזה נעלם עם הדמעות האלה. זה מה שהרב אומר, כאן יפיפותו של יפה, אבל מאחורי היופי הזה, מסתתר כיעור וחיעור ותומה, וכל מיני דברים קשים ביותר, מסתתר מאחורי כל היופי הזה.
מה זה קיור?
מה?
קיור,
לא יפה. לא
יפה.
איפה זה יפה? זה ביטוי למה שהוא אומר כאן. וזה נכון דרך אגב, בכלל, הקולנוע, יש, אולי שמעתם, יש בקליפורניה מקום שקוראים לו הוליווד. אתם שמעתם פעם על המקום הזה? הוליווד. לא שמעתם.
לוס
אנג'לס. יש שם איזה מקום, קוראים לו הוליווד. יש מה שנקרא תרבות הוליווד. מה זה תרבות הוליווד? זה כל תעשיית הסרטים שכבשה את העולם וכובש את העולם. זה בא מהוליווד. אבל כשאתה בודק את האנשים שעסוקים בכל התרבות הזו, זה טרגדיות על גבי טרגדיות. אני לא אומר כולם, אסור להכליל, אבל חלק גדול מהם מסובכים בסמים, מה לא? הם חיים בלוקסוס מי יודע מה. יכול לקרוא דבר כזה. זה גם ביטוי קיצוני קצת למה שהרב אומר כאן, שאחרי יפיפיותו של יפה, יש את כל הקיור הזה וכל התומה הזאת וכל הדברים האלה. לכן הדבר הזה, הדברים האלה הם לא, לא רק של אז, הם רלוונטיים לגבי היום. כן? הרוח, מועקת הרוח היווני המתעדר ביפיפיותו החיצונה, שתחתיה שוכנת כיעור ותומה. השחרור שזכינו לו על ידי ההתעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי של אז, אז היה מתתיהו והבנים, הם אמרו רוצים להיות עם חופשי בארצו מעול המתייבנים והיוונים וכל הדברים האלה, על ידי גיבורי קינת הקודש החשמונאים, הכהנים הקדושים. אומר השחרור הזה הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים, כולל לגבי הזמן שלנו. זה המהלך הזה, הפעולה הזאת משאירה את חותמה, את השפעתה, עד היום. הדברים משפיעים. ההתנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל, כמו שציירנו אותה כרגע, ראינו אותה כן. זה פרוצס, פרוצס זה תהליך. זה פרוצס שאינו פוסק עד מתי? עד אשר יפוח היום הגדול, אשר בו יהיה נצדק קודש, שלעתיד לבוא, באמת נראה, כמו שאומרים, נבדיל בין היוון ובין ישראל, ונדע מה מספר אחד, מה מספר שניים. מה העיקר, מהו התפל. ולעתיד לבוא. היום, דרך אגב, במדינת ישראל, שאנחנו בתהליך של גאולה, ולא רק גם העולם, אתה רואה כבר, יש מציאות שאנשי מדע, ואנשים אומנים וכל מיני, הם יראי שמיים, והם יודעים להבדיל בין התורה ובין המדע, לא כסתירה אלא כהשלמה. כן, היה כאן לפני פרופסור אומן שקיבל את פרס נובל מתמטיקה, פרס נובל, כן, הוא היה, והסביר איך זה לא עומד בסתירה בכלל. ההפך בדיוק, מתוך בירור הגמרא ולימוד והתעמקות בגמרא, הוא הגיע לתובנות ולהבנות של המתמטיקה, לא עומד בסתירה. אז הוא אומר, לעתיד לבוא, אנחנו נראה שכל מה שאמרנו בהתחלה, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם, לא נגד דעתו של אדם, אלא מרחיבים דעתו של אדם. וזה אנחנו בתחילת הדרך. גם היום למשל ישנם חינוך הדתי, מה שנקרא ציוני, לאומי, כן? יש ישיבות תיכוניות תורניות שהם עושים בגרות, אבל רוב היום לומדים מה? לומדים תורה. תורה, ודאי. ודרך אגב, מצליחים בבגרות יותר מה שאלה לומדים כל הזמן לבגרות. שאלו אותי איך. יש ישיבות שהם לומדים בתחילת היום, רוב היום לומדים תורה, ובסוף היום, פה ושם, כמה שיעורים במתמטיקה, אנגלית, זה, זה. מגיעים לבגרויות, 90, 100, 100, 100, 100. איך יכול להיות? אנחנו למדנו 4 שנים, מרחנו את הזמן של הבגרות, וכל שמצליחים, ואלה תאומי הצלחה. יכול להיות דבר כזה? אני מדבר על עובדות, אני לא אומר על עובדות. אלא מה, אדם שלומד תורה, מפעיל את המוח שלו. עמל בתורה, הוא מתאמץ. אתה עמל כאן, ואתה גם מבין בדברים אחרים. איך לגשת ללימוד. באיזה רצינות, באיזה כבוד, באיזה יחד, בעמקות, בעיון, בבירור. במילא הדבר הזה משפיע גם על לימודים אחרים, על דברים אחרים. אבל זה לא עומד בסתירה הדבר. רק צריך לדעת מהו הדבר הראשון, הדבר השני. כשהקימו את גימנזיה הרצליה בתל אביב, אז הדרם וקוק, זכר צדיק לברכה, הוא היה ביפו, בתל אביב, קוראים, זה התחלת תל אביב רק. התחילו שערי צדק, שערי צדק. שם דרך אגב, מגימנזיה הרצליה הייתה פעם, אני בילדותי, אז זכיתי לראות אותה, את הבניין הישן, היום שם מגדל, מגדל שלום. מגדל שלום.
היום טובים, כל התלמידים מצויים במכון מאיר, כרגע ביקורת של משרד החינוך ליד החדר של המנכ"ל. כולם יורדים,
כולם יורדים, כולם יורדים, כולם יורדים, כולם יורדים, כולם יורדים, כולם יורדים, כולם יורדים, אתם רואים מה זה, בדיוק השיעור שלנו. בסדר, אנחנו נגיע, נגיע. אז כשהקימו את הגימנזיה, אז כשהרב ראה את תוכנית הלימודים, הרב קוק זצה את תוכנית הלימודים, הוא אמר, זה אסון. איפה התורה כאן? רק השכלה, הרי המילה גימנזיה בעצמה, מה זה גימנזיה? זה מילה יוונית. זה לא מה. איפה היהדות? איפה התורה? איפה בכל המערכת? לא היה. אבל הוא, כדרכו, לא רק שהייתה לו ביקורת, אלא הוא גם אהב לתקן כל דבר. ביקורת בונה, מה שנקרא. ואז הוא הקים בית ספר שישלב תורה והשכלה, קראו תחכימוני, קראו לזה. תחכימוני. נדמה לי שבתל אביב, עד היום יש בית ספר כזה, תחכימוני. כן? אתה למדת בתחכימוני? תראה איזה יופי, תראה מה. לא, הוא הקים את הבית ספר, תחכימוני. יש לו חוכמה, תחכימוני. תחכימני, אתה תחכימני. למה? הוא אמר, לא יכול להיות, ילדי ישראל לא ילמדו תורה, לא ילמדו יהדות. זה לא עומד בסתירה להשכלה, אבל לא יהיה רק השכלה, בלי... היום שמעתם ברמקול עכשיו משרד, איזה משרד? ההשכלה אני קורא לו. משרד ההשכלה. משרד ההשכלה. מטרה, הישגיות, במתמטיקה, באנגלית, בפיזיקה, זה. זה העיקר. זה התחיל מאז. הרב הוא היה בעל איזו חכם הרואה את הנולד. הוא ראה את ה... טוב, בעזרת השם, אנחנו נקרא את המאמר, נמשיך ללמוד את המאמר הזה. בכל, אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאומר כאן הרב, במלחמה הארוכה הזאת של אלפי שנים, מי יהיה הבכור ומי יהיה המשני, היהדות תנצח בעזרת השם. כן? כולם יהיו לימודי השם. יישר כוח.